היי, איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, מנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות, ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי היא האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי! היי, ברוכה הבאה לפרק נוסף של אחת שמודעת. בפרק הזה יעסוק בשיטות השונות שנהוגות בארץ. עכשיו, יש הרבה שיטות מודעות לפוריות, אם את עוקבת אחריי, את כבר בטח יודעת את זה, וזה נקרא שיטות שמבוססות על מודעות לפוריות. ב-1985 יצא ספר סנסציוני בארצות הברית שנקרא Taking Charge of Your Fertility, שכתבה אותו טוני ושלר, וזה היה מהפך. עכשיו, למה זה היה מהפך? כי עד אז היו כל מיני שיטות שרובן היו שמורות יותר לקהילות הנוצריות, הקתוליות, והמטרה הייתה בעצם לשמור או להגביל את הילודה בתוך המשפחה. והם נקראו NFP, Natural Family Planning. למה הספר היה כל כך סנסציוני? כי קודם כל הוא יצא מגבולות הדת. זה כבר לא קשור לדת, זה לא קשור לכמה אנשים אני רוצה בתוך המשפחה, להגביל את כמות האנשים במשפחה, אלא כל אחת יכולה לבדוק את הפוריות שלה בעצמה. ולכן הספר שנקרא Taking Charge of Your Fertility, שזה שם גאוני, כי זה בעצם נותן את האחריות בידי כל אישה, בין אם היא נשואה, בין אם היא לא נשואה, בין אם היא רוצה ילדים, בין אם היא לא רוצה ילדים, לא משנה מה, יש לך את היכולת לבדוק את הפוריות שלך בעצמך, ולהחליט עבור עצמך. זה ענק, זה גדול לאותה תקופה. מה שחשוב להגיד, לעמוד על עוד הבדל מאוד חשוב בין NFP, Natural Family Planning, והספר של טוני ושלר, זה שבעצם ה-NFP, אם את לא רוצה להיכנס להיריון, בזמן שאת פוריה, את פשוט מתנזרת, את לא מקיימת יחסים. בעוד שבספר של טוני ושלר אין את ההגבלה הזאת. היא אומרת לך מתי את יכולה לקיים יחסים, ובזמן שאת פוריה את יכולה להשתמש באמצעי חציצה, כמו קונדומים, משגל נסוג, אני תמיד אומרת לחבר אותם יחד, קונדום ומשגל נסוג, דיאפרגמה וקוטל זר, אף פעם לא להסתמך רק על אחד, כי כשאת פוריה זה הזמן שאת באמת יכולה להיכנס להיריון. אבל בכל מקרה, לענייננו, מה קרה בארץ? תרגמו את הספר ב-2011 לעברית, ולצערי זה הספר היחיד שתורגם לעברית. יש הרבה מאוד ספרים בעולם של שיטות שונות של מודעות לפוריות, אבל רק ספר אחד תורגם לעברית. והשם של הספר שונה מ-Taking Charge of Your Fertility, שאפשר לתרגם אותו נגיד קחי אחריות על הפוריות שלך או דברים כאלה, הוא שונה לשיטת מודעות לפוריות. מה שהכניס לנו לתוך התודעה כמעט, שיש רק שיטה אחת. וזהו, ובגלל שאין ספרים אחרים שמתורגמים לעברית, ולא לכולנו קל או נוח לקרוא באנגלית, אז נהיה מצב שאנחנו חושבות שיש רק שיטה אחת. אבל למעשה, יש הרבה מאוד שיטות של מודעות לפוריות. מבחינת המנחות, לספר עצמו, לשיטה של הספר, אין מנחות. זה בעצם הייתה המטרה, שכל אחת יכולה לעשות את זה לבד. אבל יש כל מיני מנחות של שיטות שדומות לשיטה של הספר, ובארץ יש המון מנחות של השיטה שמאוד מזכירה את השיטה של הספר, אבל לא בדיוק של השיטה של הספר. עכשיו אני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, ולהגיד שהשיטה של הספר נקראת Symptothermal Single Check. Symptothermal, בדיקה אחת. Sympto מתייחס לנוזלים, Thermal, מתייחס לחום השחר, ובדיקה אחת מתייחס לאיך אנחנו פותחות את התקופה הפוריה שלנו. ואני אסביר. על מנת לפתוח את התקופה הפוריה שלנו, אנחנו משתמשות, יכולות להשתמש בסימני הגוף. סימני הגוף שלנו זה נוזלי צוואר הרחם, חום השחר וצוואר הרחם. בכל השיטות של מודעות לפוריות, אנחנו נשתמש בנוזלי צוואר רחם. נוזלי צוואר רחם זה כאילו across the board, זה בכל השיטות מתייחסים אליהם, והם סופר חשובים. למה? נוזלי צוואר רחם הם האינדיקציה הטובה ביותר שלנו מתי אנחנו פוריות. להגיד לנו בזמן אמת, עכשיו אנחנו פוריות. יש שיטות שאין את חום השחר, למשל הבילינגס, ונדבר על הבילינגס עוד מעט, הם בכלל לא מתייחסים לחום השחר. אבל בסימפטוטרמל, בדיקה אחת, או סימפטוטרמל, שתי בדיקות, אנחנו מתייחסות גם לנוזלים, וגם לחום השחר. בבדיקה אחת אנחנו מתייחסות רק לסימני הגוף, במקרה הזה לנוזלי צוואר הרחם, כדי לפתוח את התקופה הפוריה. בדאבל צ'ק, בסימפטוטרמל דאבל צ'ק, אנחנו משתמשות בנוזלי צוואר הרחם וחום השחר, אבל אנחנו נשתמש בשתי בדיקות לפתוח את התקופה הפוריה. ובדיקה אחת תהיה של נוזלי צוואר הרחם, ובדיקה אחרת מתבססת על ההיסטוריה של המחזורים שלנו. יש כל מיני שיטות שנקראות סימפטוטרמל דאבל צ'ק, יש את הסנסי פלן, יש את ה-Natural Family Planning TA, ויכול להיות שיש עוד שיטות אחרות, ויש הרבה מנחות שמלמדות את הסינגל צ'ק. למשל, אני למדתי ללמד גם סוג של אחת מהשיטות של הסימפטוטרמל סינגל צ'ק, בדיקה אחת, גם למדתי ללמד את הדאבל צ'ק עם שתי בדיקות, וגם למדתי ללמד את הבילינגס, שזה רק מתבסס על נוזלי צוואר הרחם ותחושות של הפות, ולמדתי, לא בשביל ללמד, עוד שיטה שנקראת FEMM, שזה Fertility Education and Medical Management, שזה סימפטו הורמונל. מה זה אומר? שזה נוזלים מצוואר הרחם, סימפטו, כבר ראינו את זה, הורמונל, הן מתייחסות גם לבדיקות ביוץ שבודקות את ההורמונים, שבודקות במקרה הזה את ה-LH, את העלייה של הורמון הצבא. אז יש, כמו שאתם רואות, כבר הרבה מאוד שיטות. אז לפני שאני ממשיכה ועומדת על ההבדלים בין סימפטוטרמל בדיקה אחת לסימפטוטרמל שתי בדיקות, אני רק אסביר על הבילינגס. הבילינגס זו שיטה מהממת, מקסימה, היא נוצרה מתוך הקהילה כאילו הקתולית, וכשאני אומרת נוצרה מתוך ג'ון ואבלין בילינגס, זוג בילינגס, הם למעשה היו קתולים, וג'ון גילה שיש קשר בין הזמן שלנו במהלך החודש להפרשות, ולאט לאט פיתח את השיטה ועשה המון המון מחקרים. רוב הידע, לא כל הידע, הרבה מהידע שיש לנו על נוזלי צוואר הרחם, זה הודות למחקרים שהבילינגס עשו על נוזלי צוואר הרחם ועל התחושות. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בהוקרת תודה שיש לנו את המידע הזה. הבילינגס, כמו שאמרתי, מתבסס רק על נוזלי צוואר הרחם והתחושות. אמנם חום השחר כבר היה ידוע. השינויים בחום השחר בהתאם לרמות הפרוגסטרון היו ידועות, או היו ידועים לג'ון בילינגס ולאבלין בילינגס. הם בחרו שלא להוסיף אותם לתוך השיטה מכמה טעמים. קודם כל הם חשבו או טענו שזה לא מספיק מדויק, ואישה יכולה רק על פי השינויים בנוזלי צוואר הרחם שלה לדעת אם היא פוריה או לא. דבר שני, וזה, תקשיבו לזה כי זה באמת חשוב או מעניין, הם אמרו דבר כזה, אנחנו רוצים שכל מי שרוצה לעבוד עם השיטה הזאת תוכל, כולל נשים לא אורייניות שלא יכולות לקרוא מתחום אפילו, ואפילו נשים עיוורות. יש מחקר לא גדול של הבילינגס על נשים עיוורות, הם לימדו אותם איך לזהות את ההפרשות על סמך טעם וריח. אגב, זה לא חלק מהבילינגס, אבל מאחר והם לא יכולות לראות, הם ראו שהם ממש יכלו לעקוב אחרי ההפרשות שלהם ואחרי הפוריות שלהם, ואפילו שהם לא רואות, שזה כאילו מדהים. אז הם בחרו במודע שלא להוסיף את חום השחר כחלק מהשיטה שלהם, למרות שהידע כבר היה קיים. הבילינגס היא שיטה יחסית פשוטה, שיש לה בסך הכל 4 חוקים, אבל היא מתבססת נורא על להבין את הדפוסים, היא עובדת מאוד מאוד על דפוסים. אצלם זה מגיע מהקהילה הקתולית, ויש להם גם מדריכים וגם מדריכות להכשיר זוגות, בעיקר זוגות, את הבילינגס. עכשיו, כשג'ון בילינגס גילה שיש את הקשר הזה בין נוזלים צוואר הרחם והזמן של המחזור וכל זה, הוא הלך לקהילה, לכנסייה הקתולית, שהוא המשוייך לה, ואמר, יש לי פה ביד איזושהי דרך אולי לגרום לנו להגביל את המשפחה באופן טבעי. והכנסייה הקתולית ראתה את זה ונתנה המון המון כסף לטובת המחקרים שלהם. ולכן זה יצא, או זה הרבה נשים קתוליות או זוגות קתולים עובדים עם השיטה הזאת. אבל היא שיטה בגדול, מאוד, היא לא מאוד מורכבת, אבל צריך להבין את הדפוסים שלנו, ואנחנו עובדות רק עם מדריכים או מדריכות, את לא יכולה לקרוא ספר, כמו שיש שיטת מודעות לפוריות הספר, את לא יכולה לקרוא ספר, צריכה לעבוד באופן שיטתי עם מנחה, כמוני נניח, וזה לוקח בחצי שנה. כלומר, יש את המפגש הראשוני של שעה וחצי, שעתיים אולי, ואז אנחנו נפגשות כל שבועיים, ולאט לאט מרחיקות את הפערים, אולי כל חודש, עד חצי שנה, אפשר כמובן להאריך את הליווי. אז העבודה היא מאוד אינטנסיבית יחד. וזו שיטה מעולה, נגיד, למי שיש מחזורים מאוד ארוכים, וכשאני אומרת מאוד ארוכים, אני מכוונת 50-60 יום, למי שיש אכלות פוליציסטיות, ואז יש לה מחזורים מאוד ארוכים, למי שנניח מניקה, בפרימנופוז, לפני גיל הבשלות, לפני עד קבלת הווסת האחרונה, ואז כאילו בזמן של עד שאנחנו מכריזות שהגענו למנופוז, זה יכול לקחת זמן, אז זה זמן מעולה, בגלל שאין לנו כבר את המחזוריות הטבעית, מחזורים מאוד ארוכים, נכון ליום הקלטת הפודקאסט הזה, אני ביום ה-125 של המחזור, ועדיין לא הייתה לי וסת, אז זה מאוד עוזר לי לדעת, לעבוד עם הבילינגס, כי כרגע חומש אחר פחות נותן לי אינדיקציה לגבי ביוץ. אז זה לגבי הבילינגס. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס ולהסביר מה ההבדל בין סימפטותרמל בדיקה אחת לסימפטותרמל שתי בדיקות, ואני כמובן אוסיף גם עוד נקודות שאני חושבת מעניינות מהבילינגס. אז אני מתחילה במשהו שלדעתי חשוב לומר, וזה מחקרים. כל השיטות, פחות או יותר, מתבססות על אותם מחקרים. וכמו שאמרתי בהתחלה, הרבה מהמידע שיש לנו על נוזלי צוואר הרחם, הרבה מהמידע שיש לנו על נוזלי צוואר הרחם, הוא הודות למחקרים שהבילינגס עשו על נוזלי צוואר הרחם, אז שוב, תודה להם. אבל יש גם שיטות שעושות או ערכו מחקרים משלהם, לשיטה שלהם. אז למשל, הסימפטותרמל סינגל צ'ק, שזה השיטה שיש את זה בספר למשל, או גם השיטה הראשונה שאני למדתי ללמד, כולן מתבססות על אותן מחקרים, ואלו מחקרים מעולים וטובים, זה לא מפחית מהיעילות שלהם, אבל הם עצמם, השיטה עצמה, לא נחקרה. למשל, טוני וושלר בעצמה אומרת שהיעילות של השיטה שלה היא אי שם בין 98% ל-88-90%. והפער באמת נובע מהרבה דברים. למשל, הכוונות יכולות פתאום להשתנות באמצע, או לא הבנו לגמרי את החוקים, או לקחנו איזשהו סיכון, או שבעצם מה שבחרנו להשתמש במהלך התקופה הפוריה לא עבד וגם יכול להיות. הסימפטותרמל דאבל צ'ק, למשל סנסיפלן, בעצמם ערכו מחקרים האמת היא, על השיטה שלהם, ויש מחקר מאוד מאוד גדול, שהרבה משיטות מודעות לפוריות מתבססים עליהם, והם גילו שהיעילות של השיטה שלהם היא בין 99.6 ל-98.2%. עכשיו, לפני שאנחנו קופצות ככה באוויר ועושות יוו, חשוב גם להבין שיש לכל מחקר באשר הוא מגבלות. יש מגבלות של גילאים שהם בחרו לקחת, יש מגבלות של סוציו-אקונומי, יש הרבה מגבלות שצריך להבין שיש מגבלות. אז כשאני אומרת 99.6 ל-98.2, זה נתון מהמם, ואני רוצה להגיד שאני עומדת מאחוריו, אבל להבין שהמחקר שגילה את זה, יש לו את המגבלות שלו, שוב, כמו כל מחקר אחר בעולם. עכשיו, רק אני לא רוצה שנבין מזה שהשיטה של הספר או סנסיפלן בדיקה אחת לא יעילה. זה לא אומר שלא יעילה, יש הרבה מאוד נשים בעולם שעובדות עם השיטה של הספר בהצלחה מאוד מאוד גדולה במשך הרבה מאוד שנים. מה זה כן אומר? זה אומר את מה שזה אומר, שהשיטה עצמה כשיטה מעולם לא נחקרה. וזהו, זה מה שזה אומר. יש נשים שיהיה להם מאוד חשוב לעבוד עם שיטה שנחקרה, ויהיו כאלה שלא. ואגב, את המחקר אני הולכת לצרף פה להערות של הפרק, כדי שיהיה לכם, אם אתם רוצות לקרוא את זה, אני חושבת שזה מאוד חשוב, אם אתם מעוניינות לדעת. דבר נוסף, אני רוצה להגיד, זה שמבחינת איך שניתן ללמוד את השיטות השונות. אז קודם כל, סנסיפלן, יש להם שני ספרים, אני ארשום גם בהערות למטה את השם של הספרים, אין להם תרגום בעברית, הם רק או באנגלית או בגרמנית למיטב זיכרוני, יכול להיות שבינתיים תורגם לעוד שפה, אבל זה מה יש. מבחינת הסימפטוטרמל סינגל צ'ק, או בדיקה אחת, כמובן יש את הספר שיטת מודעות לפוריות, ובארץ יש המון מנחות שעובדות לפי השיטה הזאת, שיטה דומה של הספר, לא בדיוק אותה שיטה של הספר, כמובן שגם אני יכולה ללמד את שתי אלה. מבחינת הבילינגס אפשר ללמוד איתי, מוזמנות תמיד, תרשמו לי שזה מה שאתן רוצות ללמוד. בואי נעמוד על הבדלים נוספים. מבחינת נוזלי צוואר הרחם, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, שבספר אני מרגישה שא' זה לא מספיק ברור, איך שהיא מלמדת, אחד, ושתיים, כל ההבדלים שיש בין הנוזלים, ודבר שלישי, יש מין תחושה בספר שזה כאילו ליניארי. יש לה כמה הגדרות של נוזלים, זה או יבש, שבעצם אין כלום, שזה גם לכשעצמו בעייתי, כי מי שיודעת, יודעת שהנרתיק שלנו לא, אף פעם לא באמת יבשה, והרבה נשים שלמדו את הספר, קראו מהספר ובאו לעשות אצלי מפגש, אמרו לי שזה אחד הדברים שהכי מבלבלים אותם, כי בעצם אף פעם הם לא יבשות, וזה נכון. אנחנו לא אמורות להיות יבשות. אבל יש לה את היבש, ואחר כך יש דביק, קרמי, חלבון ביצה, לפעמים יש מימי, מימי זה לא קטגוריה, יכול להיות שיהיה מימי, לא בטוח שיהיה מימי, אבל מה שחשוב להבין, שזה לא ליניארי, וזה אחד הדברים שלדעתי מאוד מבלבלים בספר, כי יכול להיות שיהיה גם דביק וגם קרמי, יכול להיות שיהיה גם קרמי וגם חלבון ביצה, ואז זה יכול נורא לבלבל, ואין שום אינדיקציה בספר שזה לא ליניארי, זה דבר אחד. ודבר שני, אם אנחנו עובדות לפי השיטה הזאת, חשוב מאוד, וזה לא מודגש לדעתי מספיק בספר, וחבל, אין נוזלים מצוואר הרחם שהם לא פוריים לפני שאישרנו ביוץ. וזה סופר חשוב, ושם הרבה מאוד טעויות יכולות לקרות. ולגבי נגיד סנסיפלן או סימפטוטרמל שתי בדיקות, יש להם לסנסיפלן סיווגים מעט שונים, הם בהתחלה הם התחילו עם נוזלי לא C ונוזלי C, אחר כך הם הוסיפו גם התייחסות לתחושות, אז יבש או אין תחושה, יש לח עם נוזלים, לח עם נוזלים שהם לא C, ומסוכח עם נוזלי C, גם מרגיש לי קצת מסובך. ב-Natural Family Planning TA, שזה גם סימפטוטרמל דאבל צ'ק, אנחנו עובדות עם שני הגדרות, עם נוזלי לא C ונוזלי C, אבל יש להם את ההגדרות שלהם, וכשאנחנו לומדות את זה, אנחנו לומדות להגדיר את זה. ל-Natural Family Planning TA אין ספרים, לסנסיפלן כאמור יש את הספרים, אבל הם לא בעברית. ומקודם הזכרתי עוד שיטה שלמדתי, לא בשביל ללמד, רק כדי להבין אותה, היא נקראת FEMM, שזה Fertility Education and Medical Management, ומה ששם הם עושים, ואמרנו שזה סימפטו-הורמונל, מה ששם הם עושים, הם מתבססים על נוזלים מצוואר הרחם, ועל הבדיקות ביוץ, שזה בעצם להוסיף את ההורמון לצוואר, שעולה ממש לקראת הביוץ. אני אישית בחרתי לא לסיים את הלימודים, וכאילו סיימתי את הלימודים, אבל לא לעשות לזה הסמכה, כי אני לא אוהבת את השיטה כל כך, בטח לא למניעה, והסיבה שאני לא אוהבת אותה למניעה, זה קודם כל בלונג רן, לטווח הארוך, היא תהפוך פשוט להיות יקרה מאוד, אם כל הזמן יצטרך להשתמש בבדיקות ביוץ. אני חושבת שהבדיקות האלה לא מאוד מהימנות. אז אני לא מתה על הבדיק, על ה, על השיטה הזאת, ולכן גם לא בחרתי לעבוד איתה, אבל מי שרוצה, אני יכולה לתת לה כל מיני דגשים לגבי זה. אני חושבת שאם מישהי רוצה להיכנס להיריון, אם היא מוסיפה בדיקות ביוץ, זה אפשרי, אבל לא להסתמך עליהן, כי זו בעיה כשאנחנו מסתמכות רק עליהן, כי כמובן אנחנו פוריות יותר ימים וכולי. אפשר לגשת לפרק על בדיקות ביוץ, אני אקשר אותו להערות פה למטה, אבל באופן כללי אני, זה לא משהו שאני מאוד אוהבת, זה העניין. כאילו אני חושבת שבאופן כללי היא שיטה טובה, אבל יש שיטות טובות ממנה. לגבי נוזלים ובילינגס, בילינגס עובד בשיטה כמו שונה, אין את חום השחר, למרות שהיה ידוע, ומה שאנחנו עושות, אנחנו מנסות קודם כל לבסס את הדפוס הבסיסי הלא פורה שלנו, וכל שינוי ממנו הוא פוטנציאלי פורה. בעיקרון אנחנו רוצות בבילינגס להבין דפוסים, דפוס לא פורה ודפוס פורה. ליום עשי יש את ההגדרה המאוד מאוד ספציפית שלו, וגם להגדרה של הביוץ יש את הדרך הספציפית לבילינגס, והם שמים המון המון דגשים על התחושות של הפוט. מה שבשיטות האחרות אמנם מתייחסים לתחושות בפוט, אבל אנחנו לא מתייחסות לזה כמו שמתייחסות לזה בבילינגס. זה משהו שהוא מאוד, מאוד בעקרונות של השיטה, ויש לו בסך הכל ארבע, ולבילינגס יש בסך הכל ארבע חוקים, ולבילינגס יש בסך הכל ארבעה חוקים. ברגע שאנחנו עובדות עם זה, אז הסיכויי הצלחה מאוד גבוהים. אבל כן יש פה כוכבית. הכוכבית של הבילינגס היא, בגלל שזה מגיע מהקהילה, מהכנסייה הקתולית, ועם כל עם כל המשקל של זה, ומתוך ההבנה שכשאנחנו לא רוצות להיכנס להיריון, אנחנו מתנזרות, כל המחקרים שלהם עם יעילויות מאוד 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 גבוהות, מדברים בדיוק על זה, שכשאנחנו לא רוצות להיכנס להיריון, אז אנחנו מתנזרות. ולכן, כשעשו את המחקרים, הזוגות שהיו חלק מהמחקר, או מהמחקרים האלה, יותר נכון להגיד, באמת התנזרו, ולכן היעילות מאוד גבוהה. אז זה צריך גם להבין כשאנחנו מדברות על יעילויות. דבר נוסף, אם אנחנו מתייחסות נגיד לחום השחר, בסימפטותרמל בדיקה אחת וחום השחר, בדיקות של חום השחר של הסימפטותרמל שתי בדיקות, גם שם החוקים מעט שונים. אני לא עומדת להיכנס להגדרות של מה זה אישור עלייה, מה זו עלייה, כי זה באמת הניטי גריטי של השיטות. ראיתי הרבה מאוד טבלאות שהתקשיתי לאשר ביוץ בסימפטותרמל בדיקה אחת, והיה לי הרבה יותר קל לאשר ביוץ בסימפטותרמל שתי בדיקות. ומה זה אומר התקשיתי? זה אומר שלקח לי יותר זמן, ואז בעצם הזמן של אחרי אישור ביוץ שיש לנו, שאנחנו יכולות בעצם להגיד עליו כבר ביוץ, אנחנו יכולות ליהנות מפין בתוך נרתיק, בלי חשש להיריון, לוקח יותר זמן בשיטות של הסימפטותרמל בדיקה אחת, מאשר בסימפטותרמל שתי בדיקות. וזה בעיניי משהו שכן חשוב לדעת. כמובן בבילינגס אין התייחסות לחום השחר. מבחינת צוואר הרחם, גם בבילינגס אין התייחסות לצוואר הרחם, מיקום וכל הפרמטרים שמדברים על צוואר הרחם. סנסיפלן מאפשר להשתמש בצוואר הרחם במקום נוזלי צוואר הרחם, שזה מהמם, ואני מדברת על מחזורים רגילים, לא נגיד בהנקה או בסיטואציות מיוחדות נקרא לזה. לעומת זאת בסימפטותרמל בדיקה אחת, יש פחות יכולת או גמישות של להחליף נוזלי צוואר הרחם בצוואר הרחם. מבחינת שמרנות מול יעילות, סנסיפלן או כל סימפטותרמל שתי בדיקות, נתפסות מצד אחד כיותר יעילות, מצד אחד, אבל מהצד השני יותר שמרניות. ולמה? בגלל שלפני פתיחת התקופה הפוריה, אנחנו מצליבות שני סימנים, גם נוזלים מצוואר הרחם וגם את החוק החישובי שקשור להיסטוריה שלנו. לעומת זאת, בסימפטותרמל בדיקה אחת, אין לנו את זה, אז היא כאילו מוותרת מצד אחד על היעילות, או לא ממש מוותרת, אלא היא כאילו בשביל להיות טיפה יותר מתירנית, היא קצת מורידה מהיעילות של השיטה שלה. וזה מה שטוני וושלר בעצמה אומרת, כי היא מכירה את, את העניין הזה, היא יודעת, אבל היא בחרה טיפה להוריד מהיעילות בשביל לתת טיפה יותר מתירנות. לגבי המחשבות שיש לי על הספר, הוא נפתח בשיעור אנטומיה קל, שאני מאוד אוהבת, אבל אם מישהי תסתכל על זה, היא תראה שההתייחסות נגיד לדגדגן, כאל איבר בגודל אפונה. בספר כל כך מהותי ומשמעותי לכל כך הרבה אנשים בעולם, הייתי מצפה להתייחסות יותר פמיניסטית, א', יותר מדויקת, כאילו זה, אנחנו כבר היום יודעות שזה לא איבר בגודל אפונה, הייתי מצפה שיהיה כבר שינוי גם בספר הזה, זה כאילו מאוד מבאס אותי. הדבר השני, מחשבה שיש לי על הספר, זה שכל הנושא של נוזלי צוואר רחם מאוד מסובך שם, ולא מאוד ברור איך בודקות, מה, כאילו זה לא מספיק ברור שם. עכשיו זה הרבה מאוד ספר, ואין הרבה, או אין מספיק התייחסות לזה, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חסר שם. גם כל ההתייחסות למקרים מסוימים או מקרים מיוחדים, כמו הנקה, כמו שחלות פוליציסטיות, מה אנחנו עושות כשיש מחזורים מאוד ארוכים, שוב, ההתייחסות שיש שם היא לא מאוד גדולה, והיא לא מספיק טובה לדעתי. מצד שני, וואו, זה מדהים השינוי, הבשורה שזה הביא בזמן שזה הביא. הרבה מאוד נשים שעבדתי איתן, כולל אני, מצאנו את הספר לא מספיק מדבר אליי לגוף שלי, כי אני לא כל הזמן יבשה, או אין לי ממש יבשה, או מה זה אומר יבשה, והטיפ שלי אני תמיד אומרת יבשה מנוזלי צוואר רחם, והוא גם מרגיש לי קצת מסובך, כי אחרי שהרבה שנים אני מלמדת, או לא יודעת אם שש שנים זה הרבה, אבל אני מלמדת שש שנים נוזלי צוואר רחם, כמה שיטות, אני חושבת שאפשר לפשט את זה. ואפשר לעזור לנשים, כי זה נורא מסבך, וזה אחד הדברים שאותי, כאילו, היה לי קצת קשה עם זה, כשקראתי את הספר, לא, 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 זה לא דיבר אליי, ולכן אני חושבת שפה הוא קצת חוטא, אבל אם יש לך אותו בבית, תשמרי אותו, תשמרי אותו, תשמרי אותו, למרות ההסתייגויות שלו. זהו, אני חושבת שיש כל מיני שינויים, ועוד לגבי ההשוואה בין הסימפטופרמל בדיקה אחת וסימפטופרמל שתי בדיקות, אני חושבת שחשוב להבין שמה שעשיתי זה מאוד בגדול, אבל כשאת לומדת את השיטות ומכירה לעומק את החוקים, יש הרבה מאוד סימנים קטנים או שינויים קטנים שלדעתי עושים את ההבדל בין שתי בדיקות ובדיקה אחת, והן, הם, הם, הסיבה שאני מלמדת את השתי בדיקות, ולא את הבדיקה אחת, והסיבה שאני מלמדת את הבילינגס, זה באמת לאותם מקרים מיוחדים, כמו הנקה, שחלות פוליציסטיות, לפני גיל הבשלות, כל המקומות האלה, אני חושבת שהבילינגס יכול לתרום המון המון המון, יותר אפילו יותר מסנסי פלן, יותר מדאבל צ'ק, כאילו, כי זה נותן לנו כלים נוספים, וזה מה שחשוב להבין, שאין רק שיטה אחת, שמתאימה לכולנו, כמו שאין אחת פנים, אותו פנים וכאלה. מה שחשוב לי להדגיש זה שאין שיטה אחת שמתאימה לכולנו, כמו שאנחנו שונות, גם מה שמתאים לנו בתקופות חיים שונות יהיה משהו אחר. ולכן על הגישה היא שיהיה כמה שיותר אופציות לכל אחת לבחור את מה שנכון לה, ומה שמתאים לה, הרבה פעמים המעברים בין שיטה לשיטה הם לא כאלה קריטיים, כלומר אפשר לעבור משיטה כזו לשיטה כזו, אז תוכל לבחור שיטה, ואם בא לך לעבור לשיטה אחרת, זה לא יהיה מאוד מסובך לעבור, כן יהיה איזשהו שיפט במחשבה, אבל את יכולה לעשות את זה. וזהו להיום, אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, שיהיה לכם יום שמח, ואני אשמח לשמוע מכן מה יש לכם לומר. ביי!
עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפעם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לכמה שיותר. תודה שהיית ויום שמח ממש.